אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום לכם, מאזינות ומאזינים. בתוכנית הקודמת התחלתי לדבר על קורבן החטאת שמתואר בפרק ד' שבספר ויקרא. עד קורבן זה דיברה פרשת ויקרא בקורבנות הבאים בנדבה, עולה, מנחה ושלמים. מכאן ועד סוף פרשת ויקרא יתוארו קורבנות שבאים רק כקורבנות חובה, החטאות, חטאות והאשמים. קורבן החטאת מועלה בעבור חטא שנעשה בשגגה, ובו עובר האדם על אחת ממצוות לא תעשה שבתורה, כנאמר בפסוק ב' שבפרק ד' בספר ויקרא. נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות אדוני אשר לא תעשינה, ועשה מאחת מהנה. קורבן החטאת יכול לבוא כקורבן קבע, כמו הקורבנות שהיו מוקרבים בחגי ישראל, על החטאים שעשו בני ישראל בשגגה, או כקורבן ארעי, ספציפי לחטא מסוים, שעשה הקהל או אדם פרטי. מפסוק ג' מתוארים אופני הקרבת החטאת של קבוצות האנשים השונות. אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם. הכהן המשיח הוא הכהן הגדול, שמכונה הכהן המשיח, משום שנמשך במשחת קודש מיוחדת, שמרכיבי הפורטו בספר שמות, פרק למד. היא עשויה שמן זית מעורב בכמה מינים של בשמים, ונמשכו בה גם המשכן וחיליו והמלכים. הביטוי לאשמת העם מהווה אזהרה מפני כישלון בביצוע חובות פולחניות, או מפני ביצוע לא נכון של תקסים פולחניים על ידי הכהן הגדול. הכהן הגדול היה אחראי על טהרת המקדש, והיה ממונה על כל הכהנים האחרים. הוא היה זה שייצג את העם בפני האלוהים בטקסי הפולחן החשובים, ואם מילוי תפקידו כהלכה, היה עלול להביא לירידה באיכות חיי הדת, והעם יכול היה למצוא עצמו אשם לפני אדוני. לא רק תפקידו הפולחני חייב הכהן לבצע ללא דופי, אלא גם חייו הפרטיים חייבים להיות נקיים מכל דופי. והקריב על חטאתו אשר חטא, פער בין בקר תמים לאדוני לחטאת. על חטא שחטא בשגגה יקריב הכהן פער, היקר והחשוב בבהמות, בלי מום כמובן, כקורבן חטאת לאדוני. באופן הקרבת הקורבן יש יסודות זהים ליסודות שמתוארים בקורבנות העולה והשלמים. והביא את הפער אל פתח אוהל מועד לפני אדוני, ושמח את ידו על ראש הפער ושחט את הפער לפני אדוני. עד השחיטה, התהליך זהה לתהליך שבקורבן העולה והשלמים. סמיכת הידיים והשחיטה באים לסמל כי מותו של הפר מעיד על כך שהכהן המקריב ראוי היה למות בעבור החטא שחטא. והפר, החף מפשע, בא לתפוס את מקומו על המזבח. מכאן והלאה, יש לקורבן החטאת של הכהן מאפיינים מיוחדים. ולקח הכהן המשיח מדם הפר, והביא אותו אל אוהל מועד. לאחר השחיטה, אוגר הכהן במזרק את הדם שניגר מקרונו של הפר, ונכנס עם המזרק לתוך אוהל מועד אל הקודש. וטבל הכהן את אצבעו בדם, והיזה מן הדם 7 פעמים לפני אדוני את פני פרוכת הקודש. תוכו של המשכן מחולק לשני חלקים, השונים זה מזה בדרגת קדושתם, ושניהם עולים בדרגת קדושתם על חצר המשכן. החלק הקדמי, זה שמעבר למסך שבפתח המשכן, נקרא הקודש, ובו מצויים שולחן לחם הפנים, המנורה ומזבח הקטורת. החלק הפנימי של האוהל נקרא קודש הקודשים, ובו מצויים ארון העדות והכפורת שעליו. בין הקודש לקודש הקודשים מפריד מסך העשוי כלאיים של צמר צבוע ופשטים, על פי שיטת עיבוד מיוחדת הנקראת מעשה חושב. מסך זה הוא הפרוכת, לעתים מכונה קודש הקודשים מבית לפרוכת, החלק שמעבר לפרוכת. פרוכת הוא הכינוי המיוחד לבילון זה. הבילונות שבפתח אוהל מועד ובשער החצר קרויים מסכים. לפי קדושתו של כל חלק נקבעה גם מידת הגישה אליו. הקודש מותר היה בגישה של הכהן הגדול מדי יום ביומו, לשם קיום טקסי התמיד של הקטורת והנרות. ואילו הגישה לקודש הקודשים מותרת הייתה פעם בשנה, ביום הכיפורים, לכהן הגדול בלבד, וגם אז בתנאים מיוחדים. קודש הקודשים עומד לפני אדוני, והוא מסמן את התחום שבו שרויה השכינה. הכהן טבל את אצבעו הימנית, והיזה 7 פעמים על פרוכת הקודש. הפרוכת באה להראות שהחטא חוצץ בין האדם לאלוהיו. והזיית הדם על הפרוכת מחדשת את הקשר בין הכהן לאלוהים, אשר נותק בעקבות החטא. ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח, קטורת הסמים לפני אדוני אשר באוהל מועד. למזבח הקטורת 4 קרנות שהן 4 בליטות על 4 זוויות המכסה. לפי המסכות השונות בגמרא, טבל הכהן את אצבע יד ימינו בתוך המזרק ונגע בכל קרן. ולכל נתינה קודמת טבילת האצבע בדם. הוא התחיל בקרן הצפונית מזרחית, ממנה עבר לקרן הצפונית מערבית, הדרומית מערבית, וסיים בדרומית מזרחית. נתינת הדם על קרנות מזבח הקטורת באה לציין שתפילתו, המשולה לקטורת, טעונה טיהור וכפרה בדם החטאת. תפילה שמועלת ללא דם הכפרה, תפילת תועבה היא לפני הקדוש ברוך הוא. נתינת הדם על קרנות המזבח מחדשת את קשר התפילה וההשתחוות ששררו עד כה בין הכהן ובין אדוני, משום שגם הקשר הזה נותק בגלל החטא. גם כאן בא לידי ביטוי הקשר שלנו כמאמינים עם הקדוש ברוך הוא. הקבלה שלנו מצידו של האל וההשתחוות אליו בתפילה תלויים בדמו של ישוע המשיח. באגרת הראשונה ליוחנן בפרק א' ופסוק 9 נאמר, אם נתוודה על חטאינו, נאמן הוא וצדיק לסלוח לנו על חטאינו ולטהר אותנו מכל עוולה. ובאגרת אל העברים פרק ט' ופסוק 22 נאמר, אכן על פי התורה כמעט הכל מתוהר ודם, ובלא שפיכת דם אין מחילה. ואת כל דם הפר ישפוך על יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד. את יתרת הדם שפך הכהן בבסיס מזבח העולה. מכאן ממשיך הכהן באופן דומה לקורבן השלמים. ואת כל חלב פר החטאת ירים ממנו, את החלב המכסה על הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת 2 הכליות, ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, ואת הכליות יסירנה, כאשר יורם מישור זבח השלמים, ויקטירם הכהן על מזבח העולה. פר החטאת אינו נשרף כעולה על המזבח, לכן מפרידים ממנו את האיברים המיועדים להקטרה, ואותם שורפים על המזבח, ואת אור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל קרעיו, וקרבו ופרשו, והוציא את כל הפער אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור, אל שפך הדשן, ושרף אותו על עצים באש, על שפך הדשן ישרף. קורבן החטאת נשרף כולו. חלקיו המובחרים הוקטרו על מזבח העולה, והיתר נשרף מחוץ למחנה, במקום הדשן שבו היו שופכים את האפר השיריות של המזבח הראשי. השמדתו המלאה של הקורבן מציינת את הרחקתה המלאה של הטומאה מן המחנה. קורבן החטאת טעון טיפול שבקדושה. קורבנות החטאת המותרים באכילה לכהנים נאכלים אך ורק בתוך חצר המשכן. חל איסור מוחלט להוציאם אל מחוץ למחנה, וגם לבני משפחת הכהן אסור לנגוע בבשר. קורבנות החטאת של הכהן הגדול ושל העם אינם נאכלים כלל. בזה נשלם הקורבן. החטא נסלח, ומערכת היחסים של הכהן והקדוש ברוך הוא חזרה לקדמותה. זוהי תמונה של המשיח ישוע, נוסח החטאת שלנו. באיגרת אל העברים פרק י"ג נאמר, כאשר מקריבים מנחות וזבחים שאינם יכולים להביא את משרת הקודש לידי שלמות במצפונו, ושאינם אלא כרוכים במאכל ובמשקה ובמיני תבילות, פיקודי תורה חיצוניים אשר ניתנו עד עת תיקון. אבל המשיח, בבואו להיות כהן גדול לטובת העתידות, עבר במשכן גדול ומושלם יותר, שאינו מעשה ידיים. כלומר, שאינו שייך לבריאה הזאת, ובדמו הוא, ולא בדם סעירים ועגלים, נכנס אחת ולתמיד אל הקודש, והשיג פדות עולמים. שכן עם דם פרים וסעירים, ואפר הפרה, בהיזרקם על התמאים, יקדשו עד כדי לטהר את הגוף, על אחת כמה וכמה דמו של המשיח, אשר הקריב עצמו לאלוהים, ברוח עולמים ולא מום, יטהר את מצפוננו ממעשי מוות כדי שנעבוד את אלוהים חיים. לכן הוא מתווך לברית חדשה, ועל ידי כך, מאחר שמת לבדות מן הפשעים, אשר נעשו בימי הברית הראשונה, יקבלו המקוראים את נחלת עולם המובטחת. ואם כל הדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל, ועשו אחת מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה ואשמו, ונודעה החטאת אשר חטאו עליה. השם עדה, שמקורו בעדות לשמו של הקדוש ברוך הוא, מקפל בתוכו שתי משמעויות. האחת רחבה ומציינת את כלל ישראל, ומכאן הצירוף עדת בני ישראל, המצוי כמה וכמה פעמים בתורה, כמו למשל בספר במדבר, פרק כ' פסוק א', ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין. המשמעות האחרת מציינת קבוצה מצומצמת של הנהגת העם. רש"י פירש את העדה במקרה זה כבית דין גבוה ששגה בעניין הנוגע לחוק דתי, ולפיכך היה חייב בקורבן כפרה. התייחסות לבית דין גבוה, מוסד מאוחר בהרבה, היא אנכרוניסטית, אינה מתאימה לתקופת התורה. אך פירוש זה מנסה להצביע על קיומה של צורת ייצוג מסוימת שהייתה בהכרח גם בתקופת המקרא המוקדמת. בספר במדבר, פרקים כ"ד, כ"ה ול"ה, מוטל על העדה לקבוע את חפותו או אשמתו של נאשם ברצח. ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. וקשה לתאר את העם כולו יושב בדין. בספר שמות, פרק י"ב, פסוק ו', מצווה קהל עדת ישראל לשחוט את זבח הפסח. וגם כאן הציווי מוסב על נציגים של העם. ובפרק הנוכחי, בפסוק ט"ו, מייצגים הזקנים את העדה כשהם סומכים ידיהם על הבהמה המוקרבת לחטאת. לפיכך, אם מנהיגות העם או בית הדין שלו ישגו ויתירו דבר האסור על פי התורה ושהעבירה עליו מחייבת עונש קשה, והשגיאה תיעלם מעיני הקהל, יתר העם, החטא יהיה מוטל לפתחו של בית הדין ולפתחם של בני ישראל כולם, והם יאשמו. ולאחר מכן כאשר תיוודה הטעות, והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת, והביאו אותו לפני אוהל מועד. וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר לפני אדוני, ושחט את הפר לפני אדוני, והביא הכהן המשיח מדם הפר אל אוהל מועד. וטבע לכהן אצבעו מן הדם, והיזה 7 פעמים לפני אדוני את פני הפרוכת. ומן הדם ייתן על קרנות המזבח אשר לפני אדוני אשר באוהל מועד, ואת כל הדם ישפוך על יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד. ואת כל חלבו ירים ממנו והקטיר המזבחה, ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת, כן יעשה לו, וכיפר עליהם הכהן ונסלח להם. והוציא את הפר על מחוץ למחנה ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון. חטאת הקהל הוא. קורבן חטאת הקהל, העדה, מורכב באותה מתכונת של קורבן חטאת הכהן המשיח. גם במקרה זה מוקרב פר בן בקר, הבהמה המשובחת ביותר. חלק מן הדם מובא לחיטוי בתוך המשכן, ויתר הדם נשפך על בסיס המזבח. החלב של קורבן החטאת מוקטר על המזבח, ובשרו נשרף מחוץ למחנה. וגם קורבן זה נשרף באכילה לכהנים, מפני שאלה כלולים בתוך העם, ואסור להם לאכול מחטאתם. מוסד הזקנים, זקני העם, במקרה זה, היה מוכר במזרח הקדום כולו, והוא מופיע בתעודות מזופוטמיות, חיטיות, יווניות וכנעניות. תיאורם במקרא מלמד שהם תפקדו בדומה לשייכים ערבים או בדואים במסגרת הארגון השבטי. מוסד זה היה אחד המוסדות הקדומים בישראל. ראשיתו בתקופת הנדודים במדבר, והוא נמשך לתוך תקופת המלוכה, כפי שמעיד התיאור בספר מלכים פרק ב' על המלך חזקיהו בפרק י"ט. וישלח את אליקים אשר על הבית ושבנה הסופר ואת זקני הכהנים, מתכסים בסקים אל ישעיהו הנביא בן אמוץ. בספר דברים פרק א' ופסוק ב' מוזכרים זקנים ושופטים גם יחד, וכך נעשית ההבחנה בין שני המוסדות האלה. בברית החדשה אנו קוראים על זקני הקהילה, הרועים שעליהם מוטלת האחריות לצדדים השונים של חיי הקהילה. חטאת העדה מראה שלצד האחריות האישית של הפרט לפני אלוהיו, יש אחריות קולקטיבית של מנהיגי הקהילה או של כל בני ישראל כאומה. כשהבית השני חרב, יצא כל העם לגלות, משום שאדוני שפט את כל העם על חטאים שהצטברו לחובתם. אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצוות אדוני אלוהיו אשר לא תעשינה, בשגגה ואשם. נוסח הפתיחה של החוק הדן בקורבנו של הנשיא שונה מהנוסחים האחרים שבהם נאמר אם הכהן חטא, אם כל עדת ישראל ישגו ואם נפש אחת תחטא. את המילה אשר אפשר לפרש בשלושה דרכים. א', היא מובעת במקום המילה אם. ב', לדעת אבן עזרא, סדר המילים כאן משובש ויש להבינו כך, אם אשר יחטא הוא נשיא, ומילת התנאי אם נמשכת לכאן מהפסקה הקודמת. האפשרות השלישית היא לפי הרמב"ן, שסבור כי המילה אשר כמוה כמילה כאשר, וכוונת הפסוק היא כאשר נשיא יחטא, כמו בשמות פרק למד ד', 7 ימים תאכל מצות אשר ציוותיך, שכוונתו כאשר ציוותיך. נשיא הוא השליט המדיני של העם, המלך מאז ימי שאול. הכינוי נשיא נזכר בעיקר בתקופה הטרום מלוכנית. לאחר מכן אין שומעים עליו כמוסד, והוא חוזר ועולה בספרים, ספרי המקרא שמתקופת הגלות של בית ראשון ואילך, ובספרים שלאחר המקרא. נראה שהשימוש בו היה על דרך ההחייה הנוסטלגית של מוסד קדום. אצל יחזקאל משמש נשיא גם כינוי למלכים מבית דוד. בתורה נזכרות קבוצות שונות של נשיאים. העיקרית שבהן היא קבוצת נשיאי המטות, שהם ראשי השבטים, וכן מספרם 12. בצד אלה מופיעים גם נשיאים לבתי אב. כך למשל בראש שלושת בתי האב לשבט לוי עומדים שלושה נשיאים, כמו שמתואר בספר במדבר, פרק ג'. ונשיא בית האב לגרשוני, אליסף בן לאל. ונשיא בית האב למשפחות הקהתי, אליצפן בן עוזיאל. ונשיא בית אב למשפחות מררי, צוריאל בן אביחיל. מעל לשלושת אלה עומד נשיא על, ונשיא נשיאי הלוי, אלעזר בן אהרון הכהן. מספר הנשיאים היה יכול להגיע לכמה מאות, ומכאן שהיו נשיאים למשפחות בתוך השבטים. התורה מכירה במעמדו הרם של הנשיא ובסמכותו, היא מצווה שלא לקללו, ומעמידה את קללתו לצד קללת אלוהים. השם נשיא נגזר מהשורש נון שין א' במשקל פעיל, המלמד שבעל תפקיד זה הורם ניסה מקרב אחיו למעמדו הנכבד. הנשיאים היו פעילים בעניינים רבים ושונים בתחומי הדת, החברה והצבא. בתקופת המלוכה דאך כוחו של מוסד הנשיאות, הן בשל התהליך המתמיד של החלשות המוסדות השבטיים בחברה מיושבת, והן בשל ניסיונות המלוכה לרכז בידה את מירב הסמכויות. הנשיא חייב להביא קורבן כפרה כמו כל אדם העובר עבירה בשגגה. הוא איננו מנהיג דתי, ולכן הוא מחפר על אבונותיו האישיים, ואינו אחראי לעבירות דתיות של אלה שהוא מייצג. הודה אליו חטאתו אשר חטא בה, והביא את קורבנו שעיר עזים זכר תמיד. אם נודע לו שהמעשה שעשה חטא הוא, יביא קורבן חטאת בדמות שעיר עזים, הזכר שבעזים, ושמח ידו על ראש השעיר, ושחט אותו במקום אשר ישחט את העולה לפני אדוני, חטאת הוא. כבר למדנו שהעולה נשחטת מצפון למזבח. גם במקרה זה, אוסף הנשיא את הדם במזרק, אולם בניגוד לשני הקורבנות החטאת הקודמים, הקורבן אינו מחפר על כלים שבתוך הקודש, אלא על מזבח העולה בלבד. ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, ונתן על קרנות מזבח העולה. קרנות המזבח הן בליטות בארבעה פינותיו. מדיני הרוצח בספר שמות עולה כי קרנות המזבח שימשו כמקום אחיזה להגנת אדם מפני רודפו, בשל הקדושה המיוחדת שייחסו למזבח. יואב בן צרויה נמלט לאוהל מועד ואחז בקרנות המזבח על מנת להינצל. ואת דמו ישפוך אל יסוד מזבח העולה. את כל חלבו יקטיר המזבחה כחלב זבח השלמים. וכיפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו. חיוב החטאות של הכהן המשיח, של העדיו של הנשיא, מלמד אותנו כמה הייתה חמורה אחריותם של ראשי העם בהנהגת עם ישראל. הם הוצרכו להיזהר בכל מעשיהם ולבדוק מראש בדיקה יסודית את כל החלטותיהם, שיהיו על פי התורה, שלא יחטאו ולא יחטיאו את הרבים, ובכך תופר הברית בין אדוני לעם ישראל. קורבן החטאת הבא הוא קורבנו של הפרט בבני ישראל. ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ. מדובר על אדם פשוט שאינו מהכהונה או מהאצולה של המשפט והשלטון המדיני. בעשותה אחת ממצוות אדוני אשר לא תעשינה ואשם. או הודה אליו חטאתו אשר חטא והביא קורבנו סעירת עזים תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא. סעירת העזים היא קורבן פחות מסעיר העזים הזכר. ושמח ידו על ראש החטאת ושחט את החטאת במקום העולה. ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה, את כל דמה ישפוך על יסוד המזבח. את כל חלבה יסיר, כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים, והקציר הכהן המזבחה לריח ניחוח לאדוני, וחיפר עליו הכהן ונסלח לו, אם כבש יביא קורבנו לחטאת, נקבה תמימה יביאנה. בקורבנותיהם של הכהן המשיח, של העדה ושל הנשיא, נקבע סוג אחד של בעל חיים, בלי אפשרות לשינוי. ואילו אדם פשוט רשאי לשנות ולבחור בין כבשה או סעירת עיזים. ושמח ידו על ראש החטאת, ושחט אותה לחטאת במקום אשר ישחוט את העולה. ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, ונתן על קרנות מזבח העולה, ואת כל דמה ישפוך על יסוד המזבח. את כל חלבה יסיר, כאשר יוסר חלב הכבש מזבח השלמים, והקטיר הכהן אותה המזבחה על אישי אדוני. הכתרתו של חלב החטאת על סוגיו נעשית על עולת התמיד, ועל שאר הקורבנות שבשרם או אפרם מצוי על המזבח. וכיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא ונסלח לו. בשר החטאת שלא נשרף נאכל במקרה זה על ידי הכהנים ביום ההקרבה ובלילה שלאחריו. אכילת קורבנות אלה הייתה מותרת בעזרה בלבד, ואסור היה להוציא את הקורבן משם. הכהנים חייבים לאכול את הבשר מתוך כוונה שבכך יתכפר לבעל הקורבן. הושע הנביא נזף בכהנים משום שאכלו את בשר קורבנות החטאת שלא מתוך כוונות טהורות, אלא מתוך אהבת הזלילה. חטאת עמי יאכלו ואל אבונם יישאו נפשו. תודה לכם על האזנתכם ולהתראות.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.